היום אנחנו מתחילים פרק שני של ערכין. אנחנו מתחילים עם נושא של ערכין, ואנחנו נעבור לכל מיני נושאים אחרים, שבהם יש משהו מינימום ומקסימום. Okay? אין ערכין פחות מסלע, ולא יתר 50 סלע. כאילו זה הטווח מסלע עד 50. כיצד? נתן סלע והעשיר, אינו נותן כלום פחות מסלע. אם הוא נתן סלע, כי כך קבעו שאין לו כסף, ואז הוא הפך להיות עשיר, הוא לא צריך לתת יותר, אוקיי? אינו נותן כלום. פחות מסלע, אבל אם לא היה לו מספיק כסף, הוא אפילו לא שילם את הסלע, בגלל שחייבים לפחות סלע, ואז הוא העשיר, אז נותן 50 סלע, כאילו אם זה היה זכר בין 20 לבין 60. היו בידיו 5 סלעים. אוקיי? מה הם? קודם כל צריך לדעת שכשקבעו, קבעו לפי מה ש... כאילו קבעו מזונות לאדם ודברים בסיסיים, זהו, כאילו, אז אם קבעו 5 סלעים, זאת אומרת יש לו לא רק 5 סלעים, אבל יש לו עוד כסף שהחליטו, אוקיי, זה בשביל הבית, כן, קשה לדעת איך בדיוק העריכו את זה, אבל כך העריכו, ואז נשאר 5 סלעים לעניין הזה. רבי מאיר אומר, אינו נותן אלא אחת, וחכמים אומרים נותן את כולן. אוקיי? אז בעצם אומרים שרבי מאיר טוען רק אחת. אפילו אם יש לו 5 סלעים, הסכום לעני זה אחת. חכמים אומרים לו, זה תלוי כמה הוא יכול לשלם. אין ערכים פחות מסלע ולא יתר על 50 סלע. אוקיי? לא עושים ערכים בפחות מסלע ולא יתר על 50. אוקיי? זה קצת מוזר, כי זה בדיוק המשפט הראשון. אז שכחתי להגיד, אם שימו לב, ליד אין ערכים פחות מסלע, יש שינויי נוסחאות, ויש, רובם אומרים שאמור להיות כתוב כאן אין בערכים, שזה גם תואם את הנוסח בהמשך המשניות. אין פתח בתואר, אין בנגעים, למרות שלא כולם ככה, אבל בחלק מהם יש את ה-ב. למה זה מעניין? כי זה שם הפרק, אוקיי? שם הפרק, לפי מה שמופיע בגמרא שלי, אין נערכים, לפי מה שכתוב בדפוס כאן. אבל בראשונים, כן, לראשונים לא היו דפים, כי הם לא אומרים, תסתכלו בשבת דף מם א', כי הדפים שלנו לא היו בימים שלהם. ובכתבי יד זה לא היה מסודר לפי דפים, הם היו מצטטים דברים לפי פרקים, או בראש פרק, בסוף פרק זה, ואז הם היו קוראים לזה שם הפרק. אז אצל הרבה ראשונים מופיע אין בערכים ולא אין נערכים. אוקיי, זה לא משמעותי מבחינת התוכן, אבל זה סתם מעניין. כמו המתחילה, אין ערכים פחות מסלע מנהלן. מנהלן לנו הלכה הזאת, תכתיב וכל ערכך יהיה בשקל הקודש. כבר ראינו את זה. כל ערכים הם דורשים את הפסוק הזה, למרות שהפסוק הזה לא מוזכר בהקשר של אימך, כאילו אם אין לו כסף. צריך לשלם, זה יותר מוקדם בקטע. ובפשט הכוונה שצריך להשתמש בשקל ולא במטבע אחר. אבל הם דורשים, כל ערכים שאתה מעריך לא יהיו פחותים משקל ולא יתר על 50. זהו. אז לומדים מזה, כל ערכה יהיה בשקל הקודש, שערכה לא יכול להיות פחות משקל. ולא יתר על 50 סלעים, איך אנחנו יודעים? דכתיב 50, כי זה אחד מהאפשרויות, 50 שקלים, לזכר זה הכי גבוה. היו בידיו 5. מה הייתה מדי רבי מאיר? אז רבי מאיר סובר, למה הוא אומר, דווקא לעני זה אחד? כי הוא אומר ככה, זה שקל אחד, כי כתוב, כתיב 50 וכתיב שקל, או 50 או שקל. בגלל שדרשו בכל ערכה יהיה בשקל הקודש, זה לעני, אז לעני זה שקל, ועשיר 50. ורבנן, הפסוק הזה לגבי השקל, זה להגיד לכל ערכן שאתה מעריך לא יהיו פחותים משקל הודעת. אז איך הדעית לי? המקרא, אשר תשיג יד הנודר, והרי ידו משגת. כאילו זה רק בא להגיד המינימום. אבל אם יש לו כסף, כמו שכתוב, אשר תשיג יד הנודר. אם ידו משגת, אז שהוא ישלם יותר משקל. ורבי מאיר, איך הוא מסביר את הפסוק, אשר תשיג יד הנודר? הוא יד הנודר ולא יד הנידר הודעת. המשפט אשר תשיג יד הנודר, זה רק היה להגיד לנו, על פי מה מעריך הכהן, לא על פי הנערך, אלא על פי המעריך. שזה קצת מוזר לחשוב, הווה מינה שאם מישהו עני ולא יכול, עושים את זה לפי הערכת הנערך. אבל יש כל מיני אפשרויות להסביר ככה. קודם כל, כשדיברנו על המדה והערכה, דווקא דיברנו שאנחנו מדברים על הנערך ולא על המעריך. וגם אפשר להבין שצריך להעריך את מה שהוא אמר ערכי עליי, ולהעריך אם אולי נגיד שהדבר הזה שווה רק שקל. זה פתרון. אבל כאן רבי מאיר אומר, צריך את זה להגיד שזה הנידר ולא הנודר ולא הנידר, ולכן לא, הוא לא לומד משם אם ידו מסגת שהוא צריך לשלם יותר. ורבנן אומרים, לא צריך דרשה לזה, למה שאני אמרתי, אלא לאו ממילא שמע מינה, הרי זה ברור מאליו. תהכת ידו מסגת שכל מיני, כאילו כל הרעיון היה אם הוא לא יכול להוציא את הכסף הזה, אבל אם יש לו, כאילו אם הוא לא אני ממש, אין לו אלא סלע, אבל יש לו 15 במקום 50, אז ברור שהוא ישלם. אמר רבא דבר אבא, כן, נראה אותו כמה פעמים היום, היו בידיו 5 סלעים, ואמר ערכי עליי, וחזר ואמר ערכי עליי, הוא אומר ערכי עליי פעמיים. עכשיו מה קורה? כשהוא אומר בפעם הראשונה, אז כבר 5 סלעים שלו משועבדים לחוב הראשון. אחר כך הוא אומר ערכי עליי, אין לו כסף בכלל לכאורה, למרות שהוא עוד לא הוציא כסף. אבל במקרה הזה מה הוא עשה? במקום לשלם את 5 סלעים על הראשון, ואז לחכות עד שיש לו כסף כדי לשלם את השני, הוא נתן 4 לשנייה, הוא כבר שילם 4 סלעים לשנייה, ואחד לראשונה. ואז אמר, אני משלם עכשיו מה שנשאר לי על הראשונה. יצא ידי שתיהם. למה? מי טיימה? בעל חוב מאוחר שקדם וגבה, מי שהבעל חוב השני, okay, במקרה הזה זה ערכי עליי השני, למרות שהנכסים משועבדים כבר לראשון, מה שגבה, קדם וגבה, מה שגבה גבה. אם הוא כבר גבה, בסדר, הוא גבה ראשון, אין מה לעשות. אז בעצם הארבע, לכאורה הוא לא היה חייב כלום כרגע, ואם הוא היה חייב, היו מעריכים כשקל, ולכן כשהוא שלם 4, ברור שהוא יצא ידי חובה. בעידנא דייב לשנייה, משועבד לראשונה, כאילו הכסף היה משועבד לראשונה, ובעידנא דייב לראשונה, וכשהוא כבר הלך עכשיו לשלם את החוב השני, אחרי שהוא כבר שלם את הראשון, כשהוא עכשיו בא לשלם את הראשון, אז too lately, אז עכשיו אין לו כסף. אז בגלל זה הם אומרים, בסדר, אז האחד שהוא שילם, יצא ידי חובה. אבל נתן 4 לראשונה, ואחת לשנייה, ידי שנייה יצא, ידי ראשונה לא יצא. אבל אם הוא שילם, הוציא קודם 4 לראשונה, ואז 1 לשנייה, הוא לא יצא ידי שניהם. למה? ידי שנייה יצא, אבל ידי ראשונה לא יצא. הוא רק יצא ידי השנייה, ולא ראשונה. למה? כולו משבדין לראשונה, ולכן הוא חייב לשלם את 5 לראשונה. אז 4 לא פותר אותו מחיובו. ואחת לשנייה זה בסדר, כי ברגע שהוא בא לשלם את השנייה, נשאר לו רק סלע, ולכן ברור שהוא יצא ידי חובה. אוקיי, יש קצת בעיה כאן, כי במשנה בהמשך בי"ז, מדברים על אם מישהו היה עני והעשיר, ההפך, אם הוא היה עשיר ואחר כך העני, הוא חייב כמו העשיר. אוקיי? אז כאן, אם הוא היה עשיר בהתחלה, ואחר כך... אז במקרה הזה, אם הוא היה עשיר ואחר כך העני, הוא חייב כמו שהיה עשיר. אז עכשיו, אצלנו, אם הוא נדר 5 סלעים, כשהוא עשה את הנדר הראשון, איך אחר כך הוא יכול רק לשלם סלע? כי היה לו 5 סלעים כשהוא אמר את זה. למרות שעכשיו אין לו יותר מסלע. אז... למה אנחנו בעצם אומרים שהוא יוצא, כן, עכשיו אנחנו חוזרים דווקא למקרה הראשון, כשהוא אמר ערכי עליי, ואז אמר ערכי עליי, ונתן 4 לשנייה ואחד לראשונה, לכאורה הראשונה הוא היה חייב בהתחלה, הוא היה כמו עשיר, שהוא חייב סלע. השני פירושים. רש"י אומר שהכוונה עשיר בשעת הנדר, ואם כן באמת זה בעיה. אז האחרונים אומרים, כנראה לפי רש"י זה עשיר ממש, והבן אדם הזה היה עני. הוא לא היה עני שהיה לו רק סלע, אבל הוא היה כבר עני. ולכן אפשר לדון בו כעני ורק סלע. תוספות אומרים שהכוונה שהוא היה עשיר בזמן הערכה ולא בזמן הנדר. ואז זה כבר לא אותו מקרה. אוקיי, ממשיכים הלאה. עוד שאלה, עכשיו שאלה של רבא דבר אבא. באי רבא דבר אבא. היו בידו 5 סלעים, ואמר, שני ערכי עליי בבת אחת. במקום להגיד ערכי עליי, ערכי עליי, ואז הראשון משועבד, כאן הוא אמר את שניהם בבת אחת. מה? האם אנחנו אומרים, כיוון זה בבת אחת נדר, כי הדע די תפסן, ולכן, כאילו, הם שניהם תופסים, וכל הכסף משועבד לשניהם, ולכן, יאבטרתי ופלגי להי, ויתרתי ופלגי להי, צריך לתת 2.5 לכל אחד. או דילמה, כולו חזיה להי, וכולו חזיה להי, ואם כן, בעצם, על כל אחד הוא צריך לשלם 5 סלעים, ואם כן, הוא משלם 5 סלעים לך, ועל השני הוא מחכה עד שיהיה לו כסף, תיקו. לא יודעים את התשובה. עכשיו חוזרים למשנה, למשפט האחרון, אין בערך פחות מסלע ולא יתר מ-50, הטו למלי, בשביל מה צריך חזרה למשפט הראשון, הקמה שמלן, פחות מסלע הוא דלקה, היתר על סלע איקה. זה בא ללמדנו שפחות מסלע, כן, הוא לא צריך, אבל יתר על סלע הוא כן יכול, שזה שיטת חכמים, נכון? אז יתר ה-50 הוא דלקה, הפחות מ-50 איקה, הוא סתם כרבנן. זה בא להגיד לנו שההלכה נפסקת, או כאילו הסתם המשנה, זה לפי חכמים. עכשיו, יש קצת בעיה עם זה, למה? כי שומת צריך חכמים להגיד שפוסקים כחכמים, הרי אם לא היו אומרים לנו, בכל אופן אנחנו תמיד פוסקים כחכמים, זה שאלה. Okay, משנה. אין פתח בתואר פחות משבעה ולא יתר על 17. סתם, זה בוא נסביר מה קורה כאן. Okay, צריך הרבה רקע. יש מה שנקרא בתורה נידה ויש זווה. שניהם אישה מדממת, אבל נידה זה ימי המחזור שלה, וזווה זה דם או שלא בזמן המחזור, אישה כי תזוב זם, זוב דמה ימים רבים בלא עת נידתה, או על ימי נידתה. שהכוונה בעצם... או שזה לא הזמן שהיא אמורה לקבל מחזור, או שזה, לפי התורה, נידה זה 7 ימים, כאילו הימים שהיא מדממת, הימים הראשונים, השבעה ימים אלו הם ימי נידה, ואם היא מוסיפה לדמם אחר כך, ביום השמיני או ביום התשיעי, כאילו זה ממשיך, אז הדם הזה נקרא דם זווה. אוקיי? עכשיו, יש דינים שונים לגבי נידה וזווה. קודם כל, זווה צריכה להביא קורבן. שני עופות, אחד לחטאת, אחד לעולה. החטאת נאכל לכהנים, והעולה, הכל נשרף. זווה צריכה 7 נקיים, אוקיי? בימינו אנחנו דנים כל נשים כספק זוות, ולכן, קצת בגלל הסיבה שנדבר עליה, שהנשים התבלבלו, לא ידעו מתי זה ימי זווה, מתי זה ימי נידה, ולכן תמיד יושבות 7 נקיים, זה דיני זווה בתורה. לפי נידה, אוקיי, אז היא מחכה 7 נקיים, ואז רק אם זוב דמה ימים רבים, אוקיי, אם זה יום אחד או יום או 2 ימים, זה נקרא זווה קטנה, היא רק מחכה עוד יום, תובלת בבוקר, מחכה כל היום לבדוק שאין לה דם, והיא כבר טהורה ביום למחרת. רק אם זה 3 ימים רצופים, אז היא הופכת לזווה גדולה. נידה לפי התורה זה 7 ימים, כוללים הימים שהיא מדממת, והיא תובלת אחרי גמר 7 הימים האלו. אז היא תובלת במקווה. אז עכשיו, יש אישה כאן שטועה, והיא לא יודעת, היא התבלבלה. אם, אוקיי, אם היא סופר, אם זה זמן המחזור שלה, או זה לא זמן המחזור. עכשיו, איך אנחנו יודעים בדרך כלל, אם זה דמי נידה או ימי זווה, דם נידה, דם זווה? יש לנו הלכה למשה מסיני, שיש 11 יום שבין נידה לזווה. אוקיי? או קוראים לזה בין נידה לנידה, 11 יום בין נידה לנידה. מה זאת אומרת? אז לפי הפירוש הסטנדרטי, זה אומר שאישה מתחילה מחזור שלה, זה 7 ימים. אחרי זה, מיום 8 עד יום 18, זה פוטנציאל לזווה. במילים אחרות, המחזור הכי קצר שיכול להיות לאישה, זה 19 יום. כל דם שהיא רואה אחרי הימים האלו, זה כבר נחשב ימי נידה שלה. אוקיי? Okay? עכשיו, כן, אם היא תתחיל לדמם ביום 19, זה דם נידה. אם זה ביום 18, נקרא לזה דם זווה. עכשיו, הרמב"ם מבין את זה רק לשים את זה בצד, אבל הרמב"ם מבין את זה בצורה אחרת. ה-11 יום, הוא בעצם אומר שכשהיא מקבלת מחזור, היא מתחילה לספור 7 ימים, הימים אחרי זה 11 יום היא מתחילה לספור, ואז 7, 11, 7, 11, 7, 11, לאורך כל החיים בעצם, לשמור על לוח כזה, די מסובך, די מבובל, אני... כן, הרבה התקשו להבין את הרמב״ם, לא רק אני. אוקיי, וגם הסוגיה הזאת בעייתית לפי הרמב״ם. אוקיי, עכשיו. המשנה אומרת שאם אישה מתבבלת ולא יודעת אם היא מדממת בדם נידה או דם זווה, איך היא תדע בפעם הבאה שהיא בטוח זה ימי נידה. כן? אנחנו רוצים להחזיר אותה, אחרי הטעות, להחזיר אותה, כן? אם זה ספק, אם זה נידה או זווה לגבי דין שבעה נקיים או קורבן, בסדר, אנחנו יכולים להחמיר ולקרוא לה זווה ברגע שיש לה שלושה ימים רצופים. אבל השאלה, האם נוכל להגיד אחרי זה שהיא חוזרת בפעם הבאה, זה דמי נידה. אז או צריכים שבעה ימים נקיים, או עד 17 ימים. ויש כל, יש הרבה אופציות בין לבין. איך זה הולך? תנו רבנן, תואה שאמרה יום אחד תמי ראיתי, אם היא ראתה דם יום אחד, פיתחה 17. Okay? מה קורה? אם נגיד שהיא זווה, אז היא זווה קטנה, וזה מסתיים אחר כך, כן? ואם זה ימי זווה, אז יש 11 יום, בסדר, אחרי 11 יום היא כבר יכולה להיות בנידה. אבל פוטנציאל לנידה. אבל אם זה נידה, היא צריכה עוד 17 יום. למה? כי אמרנו שבעצם 7 ימים ראשונים זה נידה, אז עכשיו היא צריכה עוד 6 ימים כדי להגיע לסוף נידה, פלוס עוד 11 יום כדי להגיע לסוף זווה, אז יוצא 17 יום. שני ימים, תמי ראיתי, פיתחה 17. עכשיו, היינו חושבים אולי פיתחה 16, כי כבר יומיים יש לה כבר נידה, אז היא רק צריכה עוד 16 יום כדי להגיע ל-18 יום, כאילו ליום ה-19, אבל לא. למה? כי אולי היום הראשון היה זווה והיום השני נידה. אז היא בעצם אותו דבר כמו ראתה יום אחד, כי אנחנו דנים שהיום הראשון שלה נידה, פלוס, כן, עוד 6 כדי להגיע לסוף נידה, עוד 11 להגיע לסוף זווה, יוצא 17. כנ"ל לגבי 3 ימים, תמי ראיתי, פיתחה 17, כי אולי יומיים הראשונים הם זווה, יום שלישי, נידה, ושוב עוד 17. 4 ימים, תמי ראיתי, כמה תחיל להסתבך קצת, כי יש כמה אופציות, אוקיי? אז האופציה שהם אומרים הכי חמורה, זה שיומיים, ואחר כך אני אגיד למה, 4 ימים תמי ראיתי, בוא נגיד שיומיים היה זווה, ויומיים היו נידה. אז אם יומיים נידה, אז שוב היא צריכה עכשיו רק 16. כי מיומיים הראשונים זה נידה, היא צריכה עוד 5 עד סוף נידה, פלוס עוד 11, יוצא 16, כן? 11 של זווה. עכשיו, למה זה הכי חמור? כי מה, אוקיי, בואו נלך לפי כל שאר האופציות. היא ראתה 4 ימים. אז אם 4 היו זווה, אז היא צריכה 7 נקיים ובזה נגמר זווה. ואז היא חוזרת להיות נידה. אם 4 נידה, היא צריכה עוד 3 להשלים את הנידה, עוד 11 לזווה, 11 לזווה, יוצא 14. אם 3 היו זווה ו1 נידה, אז היא כבר זווה גדולה, ולאחר 7 נקיים היא כבר חוזרת לנידה. אז שוב, זה יהיה, כן, היא חוזרת לפוטנציאל נידה, ולכן זה רק צריכה עוד 7 ימים. אם 3 נידה ו1 זווה, כן, אז, כן, גם אז, כן, הכל, אנחנו רוצים, כדי להגיע להכי חמור, צריכים לסיים בנידה, כי אז צריך עוד הרבה ימים עד שמתחיל הזווה. אם 2 היו נידה ו2 זווה, אז שוב אנחנו מסיימים בזווה, היא צריכה עוד 9 פוטנציאל לזווה, ואז היא חוזרת כבר לנידה. אוקיי? ולכן, ה2 זווה ואחר כך 2 נידה, זה הכי חמור. זה יעמוד לבסיס לכל. כי ברגע שיש 3 ימי זווה, כבר סופרים 7 נקיים ובזה נגמר זווה. אז כל פעם נראה, 5 ימים, 6 ימים, 7 ימים וכו', זה צריך להיות שיש רק 2 ימי זווה בהתחלה, כי אם היו 3 כבר היינו מקילים, כן? כבר היינו צריכים רק 7 נקיים ובזה נגמר ימי זווה. אז לכן כדי להגיע למקסימום ימים ולכי חמור, כאילו לאפשרות הכי חמורה שאפשרית, אנחנו נגיד יומיים זווה, ואז מתחילים הימי נידה אחרי היומיים האלו. אז שוב, אם זה 4 ימים, מתחילים הימי נידה ביום השלישי ורביעי, אז אחרי הימים האלו כמה צריך? אז צריך עוד, כן, אז יומיים יש לנו של נידה כבר, עוד 5 של נידה פלוס עוד 11 של זווה, יוצא 16. 5 ימים תמי ראיתי, פיתחה 15. למה? כי שוב, כבר 3 יומיים זווה, 3 נידה, צריך עוד 4 של נידה, פלוס 11 יוצא 15. 6 ימים תמי ראיתי, פיתחה 14. כל פעם נוריד יום, כי כל פעם יהיה לנו עוד יום של נידה כבר. שבעה ימים טמא ראיתי, פיתחה 13. שמונה ימים ראיתי, פיתחה 12. תשעה ימים טמא ראיתי, פיתחה 11. עשרה ימים טמא ראיתי, פיתחה 10. 11 פיתחה 9. 12 פיתחה 8. 13 פיתחה 7. אוקיי? כי ברגע, בואו, אני אפרט את המקרה האחרון, כי כל השאר, כן, אני מניחה שהכל מובן כבר, אבל פשוט לחזרה. אז אם היא רואה 13 ימים של דם, אז מה נשאר לה? היא עשתה כבר 7 ימי, כן, היא עשתה יומיים זווה בהתחלה, 5 ימים נידה, כן, אז מתוך ה-13 הגענו ליומיים ראשונים זווה, עוד 7 ימים נידה, זה 9 ימים, ואז יש לנו עוד 4, ה-4 האלו הם ימי זווה, כן, הם כבר בתוך הימי זווה, ונשארו 7 ימים כדי לסיים את הזווה. כן, כי זה 4 ימים, פלוס עוד 7, זה יוצא 11, כי אנחנו צריכים 11 יום של נידה, של זווה, אז הגענו ל-7. בשני המקרים האחרונים, נראה את זה בעוד כמה דקות, יש הבדל ביניהם. כי מה קרה? אחרי 7 ימי נידה, נשארו עוד 3 או 4 ימים של זווה אחר כך. זאת אומרת שהאישה הזאת הפכה לזווה גדולה ודאית. כי ודאי יש לה, לפני זה היה ספק, האם היא זווה או אם היא לא זווה. אבל כן, אם נספור אותם כנידה או לא, ובכל המקרים היו רק 2 ימים של זווה בהתחלה, כן? שוב, הכל מדין ספק, יכול להיות שכל הימים הם זווה, אבל יכול להיות שרק 2 ימים היו זווה בהתחלה, ואז השאר היו נידה. או יש יומיים או שניים, כן, יומיים אחרי השבעה נידה. אבל ברגע שהיא רואה 12 או 13 ימים, אז יוצא רק 7 מתוך הימים האלה הם נידה, אז בוא נגיד 12 מינוס 7 יוצא 5 ימים. החמישה ימים הכי גרוע מתפצלים לשניים, ויוצא 2 לפני ו3 אחרי, או 3 לפני, 2 אחרי. בכל אופן יש לה זווה גדולה ודאית, okay? ויהיה לזה השלכה בהמשך. בעניין כמה ימים סופיים זה לא משנה. אוקיי, ואז אומרים שאין פתח בתואה פחות מ7 ולא יתר על 17. אוקיי, זה הסיכום. אמר לרבא עד ברבא, שוב הרבא עד ברבא נכנס כאן לרבא, למה לכולי היי? תמנה 7 ותשתרה. אם אנחנו חושבים שהיא ספק זווה, אז פשוט היא תחכה 7 נקיים ותהיה מותרת לבעלה. אז אמר לי, לתיקון על ידי נידה, הוא פיתחה כאמרינן. אנחנו לא דיברנו על לתקן את הנידה לבעלה, אנחנו דיברנו על מתי היא יודעת בוודאות בפעם הבאה שהיא חוזרת להיות נידה. כאילו, אתה חשבת שהעניין היה האם היא מותרת לבעלה, האם צריכה 7 נקיים או לא, לא על זה מתווכחים. אנחנו, כאילו, הדיון שלנו זה רק מתי היא תדע בפעם הבאה שבטוח היא בנידה. תנו רבן, צריך להגיד קודם כל שכל זה בתקופת המשנה, שבתקופת המשנה הם עוד לא החמירו שכל אישה פשוט ספק זווה ויושבת 7 נקיים כל פעם. ובימים ההם זה עוד לא היה באופנה, אם אפשר להגיד, כן, הם עוד לא עשו את זה עדיין, אני אומר בצחוק באופנה, כן, הם עוד לא עשו את זה, כי עוד לא היה תקנת רבי זירא, או תקנת רבי אפילו שהוא עשה בשדות, שהחמיר וזה, ונגיע לכל זה כשנגיע לנידה, אז סביר להניח, כל זה היה לפני זה, ולכן יש עדיין לדעת האם היא בימי נידה או בימי זבה, מה שאין כן בימינו, שכבר יש 7 נקיים, לא צריך לדאוג לזה. תנו רבנן, כל התואות זוות מביאות קורבן. עכשיו מתייחסים לעניין הקורבן. כל מי שתואה בזווה, okay, נדבר מה זה בדיוק, מביאות קורבן. ואין הוא נאכל, אבל היא לא אוכלת את הקורבן, כי לא, הכהנים לא אוכלים, כי זה ספק האם באמת היה צריך להביא את הקורבן הזה. אז אסור להם לאכול, חוץ מפתחה 7 ופתחה 8. זה ההבדל בין שני המקרים האלו שאמרנו, אז היא ודאי זווה שמביאות קורבן ונאכל. אז קודם כל הם שואלים על הברייתא, עד שכל התאות זוות? כאילו כל מי שתואה אנחנו דנים בה כזווה? הרי אמרנו איזה ספק זווה. ותו, יום אחד ושני ימים, בת דיתויי קורבן היא? ומה, כל המקרים עם הטעויות, מה אם היא ראתה יום אחד ושני ימים? ברור שהיא לא מביאה קורבן. אלא, מה הייתה הכוונה בברייתא? כל זוות התאות. כל פעם שיש זווה שתואה, כאילו היא לא יודעת אם היא זווה או לא, היא ספק זווה, מביאות קורבן ואינו נאכל, חוץ מפתחה 7 או פתחה 8 שמביאות קורבן ונאכל. כל פעם שיש ספק זווה גדולה, אז צריך להביא קורבן, אבל לא בכל מקרה, וגם יש את ההבדל בין השבעה ושמונה, כן, קוראים לזה פתחה שבעה ופתחה שמונה, שזה בעצם מי שראתה 12 או 13 ימים. ממשיכים הלאה עם עוד משנה עם משהו מינימלי ומקסימלי. אין בנגעים פחות משבוע אחד, ולא יתר על שלושה שבועות. כשמדובר בנגעים, הכהן צריך לקבוע אם יש נגע צרעת על הגוף של מישהו, על בבית של מישהו, על הבגד. אז יש אופציה. לפעמים הכהן בא ואומר, אני לא יודע, בוא תחזור אליי, כן תהיה מוסגר לשבוע, או הבית יהיה מוסגר. ואז נראה, אם הנגע השתנה, משהו קורה, אז נדע יותר בוודאות. לגבי אדם, זה רק שבוע. Okay? אחרי השבוע, הוא קובע בוודאות, או שהוא צרעת, או שאין לו צרעת. לגבי בית, הוא יכול לחזור עד, הוא יכול לעשות את זה עד שלושה שבועות, שזה לא יוצא שלושה שבועות על ה... זה לא 21 יום, אלא כי הימים של כל שבוע, כי היום שהכהן קובע, זה גם יום אחרון של שבוע הראשון, ואם הוא אומר שיש להסגיר את זה עוד שבוע, זה כבר מתחיל היום הראשון של השבוע הבא, ולכן זה יוצא סך הכל 19 יום, כי יש שני ימים שחופבים את השבועות האלו. אז יכול להיות עד שלושה שבועות יכול להסגיר בית, עד שהוא קובע סופית. אז הגמרא אומרת, פחות משבוע נגיע אדם, ולא יתר או שלושה שבועות נגיע בתים. כי זה מה שאמרתי, זה החילוק. אצל בני אדם זה רק שבוע, אצל בית יכול להיות שלושה שבועות. אמר רב פאפה, צדקתך כהרי אל, אלו נגעי אדם. משפטך את ההום רבה, אלו נגעי בתים. Okay? בפסוק הזה יש משהו מוזר, מצד אחד הצדק של הקדוש ברוך הוא, כוונה הרחמנות של השם, כהרי אל, כהרים גדולים, אבל המשפטך תהום רבה, בדיוק ההפך. כן, המשפטים והעונשים הם ממש לתהום. אז אומרים, אצל אדם הוא רק צריך להיסגר שבוע אחד. זה הצדק, הרחמנות של השם. אצל בתים זה תהום רבה, שזה שלושה שבועות. Okay? עכשיו מצד אחד היינו יכולים להגיד שזה חומרה על האדם, כי אחרי שבוע הוא כבר יכול להחליט, ולא נותן לזה עוד שבוע להחליט, לראות אולי באמת אין נגע. אז במסילת ישרים הוא מדבר על זה שבעצם אפשר לראות מזה, כן, שאני אגיד את זה, אני לא יודעת אם הוא משמש במילים, אבל אין שמחה כהתרת הספקות. ובעצם להשאיר בן אדם בספק שלושה שבועות, כן, אנחנו מכירים את זה מעולם, כן, בדיקות לסרטן, או כאלה, שכל הזמן שמחכים זה הכי גרוע. כאילו, לא שרוצים לדעת בוודאות יש לי, כן, שיש לי מישהו סרטן, אבל לחכות זה פשוט הורס כבן אדם לפעמים. הזמן המתנה זה ממש ממש קשה, וכאן אפשר להבין את זה מתוך הדרשה הזאת, שלמרות שאולי לפעמים יחמירו על הבן אדם, הוא מעדיף את זה מאשר לחכות שלושה שבוע לדעת מה העתיד שלו. עכשיו שואלים, פשט יקרא במה הכתיב? כאילו, מה הפשט של הפסוק הזה? אמר רב יהודה, אלמלא צדקך כהרי אל, מי יוכל לעמוד לפני משפטיך? אם לא היית, לא היה לך רחמים עלינו, אם הצדקה לא היה כמו הרים, אף אחד לא היה יכול לעמוד לפני המשפטים הרבים, כן, המשפטיך שהם תהום רבה העונשים. רבא אמר, צדקתך כהרי אל מפני שמשפטך תהום רבה. בגלל שהמשפטים תהום רבה, אז הצדק צריך לבוא. הרחמנות. אז עכשיו אומרים במה יקביף לי, מה ההבדל ביניהם? ועכשיו נבין יותר טוב את השיטות. בידי רבי אלעזר ורבי יוסי ברבי חנינה, חוקים במה שהם חוקו בהם, מה שהם חוקו בו, דאית מר, רבי אלעזר אמר כובש. רבי יוסי ברבי חנינה אמר נושא. מה הרחמנות של השם? הוא כובש לפי רבי אלעזר. הוא בעצם מסתיר, גונז את החטאים שלנו, וזה הצדקתך, אוקיי? וזה נראה בעוד שנייה, רבא כרבי אלעזר. אוקיי? שרבא אומר כרבי אלעזר, כשהוא אומר, צדקך כהרי אל מפני שמשפטך תהום רבה, הדרך היחיד לפתור את הבעיה זה פשוט לחסות את העבירות שלנו, כן? ואז השם פשוט מחסה אותם, כובש אותם, ואז אנחנו לא נידנים לכי חמור שאפשר. רב יהודה, כרבי יוסי בר חנינה. רבי יוסי בר חנינה אמר נושא. נושא, זאת אומרת, הוא מטה את המוזניים בעצם. הוא מרים אותם כדי שהמוזניים יפלו יותר על הצד של הזכויות שלנו. וזה תואם את מה שרב יהודה אמר. אלמלא צדקך כהרי אל, אם הצדק לא היה כמו הר שיכול להטות על צידו, מי יוכל לעמוד לפני משפטך שהם תהום רבה. אוקיי, נסיים כאן להיום. נמשיך מחר עם חודשים מוברים וחודשים חסרים ושני הלחם ולחם הפנים, כמה זמן אפשר לאכול, ברית מילה, כמה ימים יש לעשות ברית מילה, מיום השמיני עד נראה יום 12. אוקיי, נמשיך עם זה מחר.